טוב, שלום וברכה, כיף לראות אתכם, חנוכה שמח, ואנחנו נלמד היום על חנוכה, בעזרת השם. אולי נתחיל מזה שאנחנו מברכים בחנוכה, ברכה מפורסמת, שאלה מפורסמת עליה, שנמצאת במסכת שבת. אשר קידש, אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותה וציוונו להדליק נר חנוכה. ומה זאת אומרת אנחנו ציוונו? ציוונו על ידי מי? על ידי קדוש ברוך הוא. איך ציוונו? איפה ציוונו? הרי חנוכה הייתה אחרי מתן תורה, אז איך אנחנו יודעים שהשם ציווה אותנו להדליק נרות חנוכה? ואנחנו מברכים כל הברכות אשר קידשנו במצוותה וציוונו, משהו לגבי מצוות מדאורייתא, שאנחנו יודעים את זה ממשה רבינו, ממעמד הר סיני, אז זה מעת השם. אבל ציוונו, החכמים הם שאמרו לנו להדליק נרות חנוכה. אז למה אנחנו אומרים שהשם ציווה אותנו? אז על זה שואלת גמרא במסכת שבת, חב ג' אצלכם מקור 3, מה היא מברך? מברך אשר קידשנו במצוותה וציוונו להדליק נר של חנוכה. ומיד גמרא שואלת, איכן ציוונו? אז הנה שתי תשובות. אמר רב אביה, אמר לא תסור, ורב נחמיה אומר שעל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. זאת אומרת שזה בעצם תורה נתנה לחכמים יכולת לדבר בשם התורה. זאת אומרת, כשחכמים מצווים אותנו להדליק נרות חנוכה, אם צריכים דפי מקורות, אז יש פה עוד חסר. מקור 3, כן. זאת אומרת, מה שגמרא לימדה אותנו פה, שכשחכמים אומרים לנו שצריכים להדליק נרות חנוכה, זה בעצם לא חכמים אומרים, אלא הקדוש ברוך הוא. הרי מי מצווה אותנו? השם. אז איך יכול להיות, איך ייתכן שיגידו דבר כזה, שדברי חכמים הם כמו דבר השם? זאת אמירה מאוד, מאוד עוצמתית. אז כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו אולי נלמד סיפור שסיפר לנו רבי נחמן מברסלב. שרבי נחמן, סיפור על חנוכה, זה סיפור מאוד ידוע, כולם ודאי מכירים אותו, אבל בעיניי זה סיפור גאוני מבחינה ספרותית. זאת אומרת, אם הם אנשי ספרות היו מספיק פתוחים ומספיק עמוקים, אני חושב שהיו נותנים לסיפור הזה, מבחינה ספרותית, היו נותנים לזה פרס נובל. זה סיפור מיוחד שאני לא מכיר שום דבר שהוא דומה לזה מבחינת המבנה, הרעיון ועומק שנמצא בספרות העולמית. אין משהו דומה לזה, זה משהו יוצא מן הכלל. ואנחנו נקרא, לא נקרא את כל הסיפור, כי זה יכול לקחת הרבה זמן, אבל קטע ממנו העיקרי אנחנו נקרא, ורק אני אספר לכם מה היה לפני שאנחנו עכשיו עומדים לקרוא. אצלכם זה מקור 2, במשפט הראשון, ככה הוא פותח את הסיפור. אחר הדלקת נר חנוכה בלילה, אורח נכנס לבעל הבית. ואז האורח מדבר עם בעל הבית, שואל אותו מה הוא עושה, בעל הבית מסביר שאין לו שם פרנסה מיוחדת, מסוימת, הם מדברים על זה. אחר כך מתוך דיבור בעל הבית קולט שהאורח הזה הוא תלמיד חכם, ולא סתם תלמיד חכם. גאון, תלמיד חכם מאוד מאוד גדול, כזה שהוא מיד מתחיל לקרוא לו רבי, ומדבר איתו, מתנהג אליו כאל תלמיד, כמישהו, תלמיד חכם עצום, ומבקש ממנו שהוא ילמד אותו איך להתנהג אליו, איך לדבר איתו וכו', ואז אחרי זמן מה שהם למדו ביחד, אורח עוזב ויוצא מהבית. בעל הבית הולך אחריו, מלווה אותו, וכשהוא כבר ככה יצא מחוץ לחצר שלו, אורח אומר לו, כאילו, תמשיך ללכת. אבל הבית אומר, אני קצת פוחד, אני לא רוצה ללכת. אני מפחד ממך, מכם, הוא מדבר אותו בלשון רבים. אז אורח אומר לו, אם הייתי רוצה לעשות לך משהו רע, יכולתי לעשות את זה גם בבית שלך וגם בחצר שלך. מה אתה מפחד? תמשיך ללכת. אז הוא רק עושה צד אחד קדימה, יוצא החוצה, עושה צד מחוץ למקום שלו, האורח תפס אותו, חטף אותו, והמריא איתו לשמיים. נמשיך לקרוא. ויצא אמו מן הפתח, אזי תקף חטף אותו והתחיל לפרוח אמו. והיה קר לו, ולקח מלבושו ונתן לו, ואמר לו, כך זה המלבוש ויטב לך, לך. ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב, ותשב בביתך, ופרח עמו. טוב, אתם מבינים שכל דבר שפה כתוב, כל אמירה זה רמז וזה הרעיונות, זה כל מיני דברים שאנחנו צריכים להבין מה הכוונה. אז אנחנו מבינים שכאן מדובר על... הנה, יש פה עוד דף. בבקשה, קום. כאן מדובר על... המפגש של הנשמה שהיא עוזבת את הגוף וקר לו, ואז אורח נותן לו מלבוש, זאת אומרת נותן לו כביכול בגד, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה מלבוש לאדם וחווה כשהוציא אותם מגן עדן, אז הוא נתן להם מלבוש, עשה להם קוטנות אור, אז כאילו נתן להם גוף. אז גם פה אורח נותן לו את המלבוש הזה. אנחנו בשתיים, כן? במקור שתיים, סעיף שתיים. בתוך כך הסתכל בעל הבית, והנה הוא בביתו. ולא היה מאמין בעצמו שהוא בביתו, אך הסתכל, והנה הוא מדבר עם בני אדם ואוכל ושותה כדרך העולם. בתוך כך חזר והסתכל, והנה הוא פורח כבתחילה. חזר והסתכל, הנה הוא בביתו. חזר והסתכל, והנה הוא פורח, וכך היה מתנהג זמן רב. זאת אומרת, החלוקה הזאת למציאות... אחת, במציאות שנייה, הדבר הזה הוא מאוד, מאוד מיוחד. אני בטוח שיש הרבה אנשים שחשים ככה, או חוו חוויה כזאת בחיים שלהם, שפתאום אתה לא יודע בדיוק איפה אתה נמצא. פה, שם, זה, פתאום זה מבלבל. אתה בשמיים, אתה בארץ, מה קורה לך? אבל הדואליות הזאת, שזה יכול לקרוא לבן אדם. אנחנו בשלוש. אחר כך הוריד אותו בין שני ההרים בגי, ומצא שם ספר, והיה בו צירופי אותיות א', ז', ח', הוא ד' וכו'. והיה מצויר בספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות. גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים שיכולים לעשות על ידם, אלו הכלים, והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. זאת אומרת, אתם ודאי מיד מקשרים למה שנאמר על, על בצלל, שהיה, הגמרא אומרת עליו, שהוא היה יודע לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. זאת אומרת, שיש כאן איזשהם אבני יסוד רוחניים, שבצירופים של אבני יסוד הללו נבראים, נוצרים ומופיעים בעולם שלנו, התוצאה של החיבורים הללו. וזה מה שהוא כאן קולט. אני חושב שיש כאן רמז, אני לא יודע בדיוק מה זה עין זין חט ודלת. אני לא יודע מה המשמעות של הדבר הזה. אבל נראה לי שיש כאן איזשהו קשר שאומר א' זין זה, אני טעיתי, אמרתי עין, זה א' זין, זה אז, זה ביחד, אחד ושבע. אז אחד ושבע זה החטא, חנוכה. והוא השם. זאת אומרת, אפשר לפרש את זה ככה. אולי זה משהו אחר, אולי אנשים שבקיאים בחוכמת הקבלה, אולי הם יודעים מה הכוונה, אבל אני לא חושב שזה ראשי תיבות של הרעיונות שמופיעים הרבה פעמים בקבלה. לא נראה לי שזה ראשי תיבות, זה אותיות. יכול להיות שזאת הכוונה, אולי לא, אבל ברור שיש כאן, כאילו אותיות הן לא סתם היו אותיות, אלא אותיות הן כמו אותיות בכימיה. יש אותיות, נכון? אבל כולם מבינים ש-H2 זה לא אות, אלא זה משהו שעומד מאחורי זה. זה מימן, זה גז, מימן, ואות אחרת שם זה גז אחר, או חומר אחר, או מתכת אחרת. זאת כאילו שאותיות ומספרים שם הם לא סתם אותיות, אלא זה חיבור ביניהם יוצרים כל ההוויה, כל המציאות, כל העולם שלנו. שזה מה? אני לא שומע. אז? כן. כן, 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 טוב. אנחנו מחפשים משמעות של זה, אתה מבין? לא משחקי אותי המספרים. אנחנו, מה המשמעות של הדבר? אז זה, אני חושב שאלו היו האותיות של, שהוא רואה אותם בספר, שיש לו חשק מאוד מאוד גדול לקרוא את הספר הזה. אנחנו בארבע, כן? בסעיף ארבע. משפט ארבע. ותוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו, חזר והסתכל, והנה הוא שם, והתיישב עצמו לעלות אל ההר, אולי ימצא שם איזה יישוב. כן, זאת אומרת, הוא עולה למדרגה אחרת שם, בתוך הגן עדן, איפה שהוא נמצא. וכשבא אל ההר, עבר כאילו רמה, בגן עדן, איפה שהוא נמצא, בעולם הזה, בעולם העליון, ראה עומד שם אילן של זהב, עם ענפים של זהב, ועל ענפים תלויים כלים כמו אלו הכלים המצוירים בספר, ובתוך הכלים היו כלים שעל ידם עושים אלו הכלים. שזה ודאי מיד יש פה אסוציאציה עם עץ הדעת או עץ החיים, אילן זהב, וזה גם המנורה שבבית המקדש, שזה, שעליה יש כל מיני פיתוחים ופרחים ודברים שהם בעלי איזה רעיון, משמעות מסוימת. אבל כוונה כאן שיש כאן גם כלים שעל ידם דברים הללו עצמם נעשים. אנחנו בחמש. והיה חפץ לקח משם הכלים ולא היה יכול. כן, זאת אומרת, גם תחשבו על מילה כלים, זה כמו שאנחנו רוצים שיהיו לנו כלים לקחת משהו, כן? זה לא משהו טכני, כלי, אלא זה שעל ידם אנחנו יכולים לעשות. ולא היה יכול. מחמת שהיו נסבכים שם עם ענפים שהיו בעקמומיות. מתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו, והיה לו פליאה גדולה. מה זאת שהוא פעם בכאן ופעם שם? והיה חפץ לספר זאת לבני אדם. אך איך מספרים פליאה כזו לבני אדם? מה שאין ראוי להאמין. וזה גם תחושה שכנראה גם אצלכם יש תחושה מאוד מוכרת, שאתה פתאום מבין רעיונות גדולים, פתאום אתה מבין משהו, יש לך איזה משהו, הבנות עצומות, אבל אין לך אפשרות להסביר את זה לאף אחד. כי אם אתה תגיד את מה שאתה באמת מרגיש, חושב, מבין, אז אנשים יחשבו שאתה משוגע, או שאתה חושב שאתה נביא, יש לך פיצול אישיות, יש לך, או שבכלל, גם אם אתה יכול להסביר והכל, אבל יש הרבה פעמים אנשים לא קולטים בכלל כל מה שאתה מדבר. אתה מסביר, 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 ואתה מרגיש שהם לא קולטים, או שאתה לא מצליח לבטא את עצמך, שזה אצלי למשל, יש הרבה פעמים תחושה כזאת, אני ככה מרגיש שאני מבין הרבה יותר ממה שאני מסוגל לומר, וזה מין, כמו שאצלו פה, היה תסכול גדול. מי יאמין לך? מי מבין אותך? מי קולט מה ש... תחושה כזאת של בדידות גדולה, שאתה רוצה, אתה רואה, רוצה להגיד, ואתה לא מצליח. אין הפה יכול לומר ואוזן לשמוע, אבל אין לך ספקות, אתה יודע, אתה פשוט רואה. כן, כמו שהוא רואה פה. אנחנו בשש. בתוך כך הסתכל מן החלון וראה את האורח הנעל. כן, זאת אומרת, הוא עכשיו יושב בבית שלו, מסתכל מן החלון, והוא רואה שם מהחלון שאותו אורח שחטף אותו, שעכשיו הוא הולך על יד הבית שלו, הוא רואה את זה מהחלון. אז הוא יוצא מהבית, רץ אל האורח הזה, והתחיל לבקש אותו מאוד, שיבוא אצלו, הוא אומר, כן, שיבוא אצלו הביתה. עכשיו תשמעו מה האורח עונה לו, ואמר לו, אין לי פנאי, כי אני הולך אצלך, אמר לו. זה עצמו נפלא בעיניי. כן? הריח אומר לו, אני לא יכול עכשיו לבוא אליך הביתה. למה? כי אני מאוד מאוד ממהר, אני חייב לבוא אליך. אין לי אפשרות לבוא אליך, כי אני עסוק, אני בא אליך. הרי אני כאן. ומה זה שאתה הולך אצלי? השיב לו, בשעה שנתרצית ללך עמי, ללוות אותי מן הפתח, אז לקחתי ממך הנשמה, ונתתי ללבוש מן הגן עדן התחתון, והנפש, רוח, נשאר אצלך. ועל כן, כשאתה מדבק במחשבתך, לשם, אתה שם. ואתה ממשיך האורה ממנו אליך. וכשאתה חוזר לכאן, אתה כאן. זה סוף הסיפור. אני חושב שאחד הרעיונות כאן בסיפור זה שבעצם בן אדם בעצמו קובע איפה הוא נמצא, באיזה עולם הוא נמצא. נכון שהגוף שלנו נמצא פה, נשמות מחשבות שם, או נשמות בעולמות העליונים, אבל כל אחד יכול לקבוע באיזה עולם הוא נמצא. ואם אתם מסתכלים מסביב ורואים מה קורה אצלכם, בחיים שלכם, פרטיים, אישיים שלכם, אז דו לכם שבחרתם. כאילו, זה מה שאתם החלטתם. זה הרבה תלוי באדם עצמו, באיזה עולם הוא חי. הוא קובע. ונראה לי שזה אחד הרעיונות כאן בכל המהלך הזה. הרעיון שעומד כאן זה שזה אותה מציאות, אותם עולמות, יש מימדים שונים של אותה מציאות. אתה יכול להיות בביתך, אתה יכול להיות בגן עדן, אתה יכול להיות לקרוא שם ספר, יכול להיות בגן עדן העליון, לא רק בגן עדן תחתון. זה הדברים שבעצם כל ההוויה, כל המציאות, היא כמו שיקוף של רעיונות עליונים, של אותם האותיות, אותם הכלים שנמצאים בגן עדן. אולי אתן לכם דוגמה. איך החיים שלנו הם ההשתקפות הזאת. אתם יודעים ודאי שאור בפיזיקה, מבחינה פיזיקלית, אור הוא באיזה צבע? כן. שום... לא. אור הוא שקוף. אור, מבחינה פיזיקלית, לגמרי שקוף. זאת אומרת, מה זה אומר במילים אחרות שהוא שקוף? זה שאור זה חושך. נכון? אתם מבינים מה שאני אומר עכשיו? מבחינה פיזיקלית, אור הוא חושך גמור. לא. לא, לא. זה משהו, כן, נכון, נכון, נכון. אני אומר, בטבע, אור הוא חושך גמור. אתם ראיתם פעם צילומים מחלל? נכון? ראיתם ששם בחלל הכל חשוך, שחור, נכון? למה זה חשוך? הרי אין שם, יש בחלל, זה לא בגלל שכמו שאצלנו יש חושך, זה כיוון שאנחנו נמצאים מצד השני של כדור הארץ, ששם יש צל, אז האור של שמש לא חודר. אבל חללית היא ממריאה מכדור הארץ, טסה לשמיים, נכון? בתוך כמה שניות, פתאום, כשאתה מצלם את החללית ביום שהיא מתרוממת, פתאום נהיה שם חושך, נכון? למה נהיה חושך פתאום? הרי אין שם צל של כדור הארץ שמסתיר. איך פתאום כשהיא יוצאת לסטרטוספירה, זאת אומרת, היא מתעלה מעל האטמוספירה שלנו, ברגע שהיא יוצאת לסטרטוספירה, זה הופך לחושך. למה? התשובה היא בגלל שאור הוא חשוך. אור הוא לא כאילו, מתי אנחנו מתחילים לראות אור? רק כשהוא פוגע במשטח חומרי, כשהוא נפגש עם חומר כלשהו, אז הוא מתחיל להשתקף והופך להיות למאיר. אבל אם אין לו מפגש עם החומר, אז האור, לא רואים אותו. וזה, אני חושב, מזכיר לנו, אולי נותן לנו את הרעיון של מפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא. השם יתברך, לא, אין לנו שום דרך לקלוט אותו. זה הכל כמו בלתי נראה, חושך. ורק כשהוא משתקף במציאות שלנו, על ידי תורה ומצוות, או על ידי עולם החומר, שמשהו בורא, על ידי תודעה אנושית, אז כשאנחנו משקפים את הופעה האלוקית, אז נוצר משהו שהוא בינינו אור. אבל ללא קליטה, אין שום דבר. אנחנו לא יכולים להתייחס. זאת אומרת שזה כאילו רק דוגמה איך חוקי פיזיקה מהווים מעין, כמו שאמרנו, השתקפות של הרעיונות, של אותם הכלים שהבעל הבית הזה רואה בגן עדן כשהוא מגיע לספר החיים הזה ששם כתובים אותיות, הוא מגיע לעץ אילן הזהב הזה שהוא רואה אותו שם, שזה אותיות, זה אותו עיקרון. ובאמת אנחנו יודעים שגם לעתיד לבוא, שאומרים לנו, כן, שלעתיד לבוא, כל הכלים, כל החיים שלנו, כל החיי יום יום, הוא יהפוך למשהו שהוא מלא קדושה. כן, כמו שאנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, על הפסוק הזה בזכריה, שאומר שלעתיד לבוא, במקור שלוש, הוא אומר ככה, לא, סליחה, במקור ארבע, ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס, יהיה כתוב מה? קודש של השם. מאיפה הביטוי הזה קודש של השם? מהפטס של כהן גדול, נכון? בבית המקדש. בשיא של ראש של כהן גדול, אז זה יהיה לעתיד לבוא, הקדושה הזאת תתפשט על כל המציאות, על כל דבר, גם על החיים הפרטיים, גם על הדברים הבנליים, הרגילים, היומיומיים, על סוס ועל הסירים ועל המחוותות ועל המזלגות שאנחנו אומרים על בית המקדש, יש שם כלים ואנחנו מתפעלים מהם, מפוארים כאלה של בית המקדש, הם נמצאים אצלנו במטבח, בבית. זאת אומרת, אומר, הדברים פשוטים, החיים שלך, הם יהפכו לקודש להשם. וכמו שהוא ממשיך שם בארבע, והיה כל סיר בירושלים ביהודה, קודש להשם. והדברים הללו מתבטאים בכל הרובדים בחיים ישראלים. כל הרובדים. ואני רוצה להביא לכם דוגמה דווקא מהרובד הפשטני ביותר, אולי אפילו כאילו על גבול מצחיק, שבו אנחנו רואים שהוא משקף רעיונות ודברים גדולים. שהגבול הזה זה משחק ילדים, סביבון, שילדים שלנו משחקים בחנוכה. לכאורה זה סתם משחק, נכון? כאילו משחקים מה זה משנה? אין בזה משמעות מאוד מאוד גדולה. אבל אנחנו רואים שגדולי ישראל היו משחקים בסביבון. וחתם סופר כתוב עליו, וגם רבי נחמן מברסלב, ועוד כל מיני, יש רשימה ארוכה של גדולי ישראל משחקים בסביבון, בחנוכה. למה? זה כאילו, זה לא ביטול תורה, זה לא בזבוז זמן, אין לך מה לעשות בחיים, לשחק בסביבון כמו ילדים קטנים. אבל כשמנתחים את המשמעות של סביבון, פתאום מבינים שם רעיונות מאוד מאוד גדולים, מאוד נשגבים. אצלכם זה במקור שבע. יש תיאורים מה זה הסביבון הזה, דריידל זה ביידיש. כן. אנחנו רואים פה כל מיני תיאורים, אנחנו לא נקרא את זה עכשיו, אבל רק שתדעו שיש לזה הרבה הרבה בחינות, והם לא נקרא רק את רבי נחמן, תסתכלו במקור חמש. אומר ככה, דע כי כל העולם כולו הוא בבחינת גלגל חוזר שקוראים דרדל, דרדל זה סביבון, והכל חוזר חלילה ונתהפך, כי באמת בשורש הכל אחד, וזה בבחינת מה שמשחקים בחנוכה, בדרדל, כי חנוכה הוא בחינת בית המקדש קטן, ועיקר בניין בית המקדש הוא בחינת הנעל. טוב, זה אותו עיקרון שרבי נחמן אומר, כן? שיש כאן דברים במהותם זה שייכים לבית המקדש, ובזמן זה מתבטא בחנוכה, במציאות זה מתבטא אפילו במשחק ילדים כמו סביבון. אבל באמת, אם תחשבו גם מבחינה פיזיקלית, זה כנראה לא במקרה שקדוש ברוך הוא ברא עולם בצורה כזאת שפה הכל, הרבה דברים הם מסתובבים. המון המון בנוי על זה שזה מסתובב. בין שזה מדובר על אלקטרון שמסתובב סביב הגרעין בתוך האטום, בין שזה מדובר על כדור הארץ שמסתובב סביב השמש, שירח סביב כדור הארץ, רוח מסתובב כשהוריקן הולך בצורה של סיבובים, חילזון שממנו עושים אחר כך תכלת בצורה של סיבובים, גלקסיות של כל הכל זה נמצא במצב של ספירלה כזאת של סיבוב, קודקות שלנו בראש, שערות צומחות בצורה של סיבובים. מה זה? זה הכל סתם? זה הכל מקרה? זה הכל פתאום בלי קשר אחד בלי קשר אחד של השני? או שיש בזה איזשהו רעיון גדול, עמוק, שהוא נצרב לתוך הגוף שלנו? בין שזה מדובר על DNA שהוא בנוי בצורה כזאת, ראיתם את איך DNA בנוי גם בספירלות כאלה והכל, כל המציאות, זה הכל סתם? הרי יש תמיד, אנחנו מכירים שאם יש איזושהי עקביות, אם יש איזשהו דבר שהוא חוזר על עצמו, הסימן שיש שם תבונה, זה פשוט, לא? דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, שאיך אתה יודע דבר תבוני או לא תבוני? אם יש עקביות שהיא נצפית מראש, זה פשוט. אז ברגע שאתה רואה כאן שאותו מודל, אותו עיקרון, אותו ציור סובב, שחוזר על עצמו בכל מיני מצבים שבמציאות, זה אומר שזה יש באיזה רעיון. ואכן חז"ל מדברים על זה. לכן הם אומרים שלעתיד לבוא, כשנשמה עולה לממרומים, אז הקדוש ברוך הוא עושה לצדיקים, מה עושה להם שם? מחול. כן. כמו שאנחנו למדנו, שמחול זה דבר אולי אחרון שאני הייתי מצפה שיעשו לי כשאני יעלה לשמיים. מה הייתי מצפה שיעשו לי? מה הייתי מחכה שהקדוש ברוך הוא יעשה איתי כשאני, אם אני הייתי עולה לעולם העליון? ברור, היה לומד איתי חברותה, היה מלמד אותי תורה, לא? מה צריך לעשות בגן עדן? שיעור. ומה חז"ל אומרים, מה עושה להם? מחול לצדיקים. למה מחול? נראה לי שהבדל בין חברותה ובין מחול זה שכשיש חברותה אז תמיד יש שתיים, תמיד יש, אנחנו אחד, אנחנו מתאחדים, אנחנו יוצרים משהו אחדות בינינו, אנחנו יוצרים אינטראקציה, זה מעולה, אבל עדיין אנחנו יושבים אחד מול השני ואנחנו סטטיים, אתה ואני אני, למרות שאנחנו חברותה. אבל במחול אני עוד מעט יהיה איפה שאתה. אנחנו כל הזמן משנים מקומות. זה לא שהוא עושה להם ריקוד בשמיים, אלא עושה להם מחול. זה אומר שכשאנחנו נמצאים במחול, אז כש... אנחנו כל רגע ורגע נמצאים בתנועה. אתה לא יכול להישאר במקום אחד, סטטי. אתה חייב לזוז, אתה חייב לעבור ממקום למקום. ומה שאתה רואה עכשיו מולך, עוד מעט אתה תהיה שם, והוא יהיה איפה שאתה. זה הערבוב, זה האחדות מהותית אחד עם השני. וחוץ מזה, כן, וחוץ מזה, כולם מרוחקים מהמרכז באותה מידה. כולם נמצאים באותו עיגול. אין יותר קרוב, אין פחות קרוב, כן? כולם אנחנו בדבר אחד. ונוסף לזה, אנחנו במחול, מה עושים? מרקדים, כן? מה זה מרקדים? שמתרוממים מאיפה שאנחנו נמצאים, מהקרקע. מתרוממים, מקפצים. אז הדבר הזה הוא גורם, כאילו זה כמו תנועה סיבובית של ספירלה, שעולה למעלה. אתה לא סתם מסתובב, שאתה לא סתם חוז, כל הזמן כמו כזה, שאתה בעצם חוזר על עצמו כל פעם מחדש, כמו סיזיפוס, אלא זה מתפתח, זה עולה מעלה, 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 מעלה. נראה לי שזה לא במקרה שיהודי ישראל משחקים בסביבון. הם היו יכולים לשחק באותה תקופה, יכולים לשחק בחמשת אבנים. יש הרבה דרכים מה אפשר היה לעשות. אבל זה שחוכמה של כל הדורות בוחרת דווקא במשחק הזה, זה נראה לי שיש בזה רעיון, כמו שזה אותו רעיון שמתבטא בשבע סיבובים שקלה מסתובבת סביב חתן, כמו שבני ישראל מסתובבים סביב יריחו, כמו שאנחנו באושנות עושים סיבובים. זאת אומרת, זה לא סתם, אתם מבינים? זה לא איזה, טוב, איזה פרט. זה הכל קשור בשני, כמו שרבי נחמן מלמד אותנו פה בסיפור הזה. הוא אומר, זה אותם הכלים שהם נמצאים בבית שלך, הם נמצאים בספר הזה, הם נמצאים במנורת הזהב שם למעלה. אמרתי מנורה, זה בעצם אותו עיקרון של בית המקדש, כן? של אותה מנורה, אותו אילן זהב שנמצא בגן העליון. זאת אומרת, זה רעיון מסוים שמופיע בצורה מודלת במימדים שונים. אולי היה אפשר להגיד אולי דוגמה לדבר הזה. זה הבדל בין אדם חכם לאדם טיפש. אחד ההבדלים בין טיפש לחכם זה שטיפש לא מזהה קשר בין הדברים. הוא לא מקשר. אצלו כל דבר בפני עצמו. זה מה שחכמים מסבירים, מה הרעיון של חושך. אדם עיוור שהוא משול כמת, אז הוא קולט את המציאות בצורה מפורדת, מפורקת. כאילו, הוא רואה עכשיו הוא קולט שזה כוס, אחר כך הוא קולט שזה שעון, אחר כך הוא קולט שזה דף. זאת אומרת, אין לו מבט כולל. כל מפגש שלו, כל מה שהוא קולט, זה דבר בפני עצמו. אז זה חיסרון מאוד גדול. כמובן ש יכול להיות אדם עיוור שהוא חכם מאוד, כי אז הוא יודע לקשר בין הדברים הללו, הוא יודע למצוא להם מכנה משותף, כי גם אדם רואה הוא יכול להיות עיוור, כי מה זה עיוור במובן הזה? כל דבר בפני עצמו, אין קשר. ומה חכם? הוא רואה שעל ידו נופל תפוח, הוא נופל תפוח על הראש בגינה שלו, והוא מזה, כמו ניוטון, מהנפילת תפוח בגינה, הוא מקשר את זה לחוק הגרביטציה העולמית, שהוא יודע שזה אותו עיקרון. זאת הכוונה, שזה אותם האותיות שבצלל יודע לצרף ביניהם ויוצרים מזה כלים של המקדש, זה אותם האותיות שהוא רואה אותם בספר, רואה אותם בחיים, הוא קולט כל הדברים הללו. זאת אומרת, כשאתה רואה משהו פעוט, משהו קטן, כלומי, שום דבר, תפוח נפל על ידו, אבל מזה אתה מבין שזה מודל של גלקסיות, של סיבובים, של דברים גדולים. זאת החוכמה. זה מה שמאפיין דבר חוכמה. זאת אומרת, שמה שאנחנו רואים כאן, זה שפרטים הם בעלי משמעות עולמית, לא דבר משהו שהוא שמה בכך. אולי דוגמה טובה לזה, זה אפשר לראות בסיפור עם יעקב אבינו, כשהוא עושה מעבר יבוק, ושם הוא העביר את כבר כולם, חילק את מחנה לשתיים, ואז הוא חוזר שוב, ורש"י אומר שם, הוא מביא דברי חז"ל, שלמה הוא חוזר? כי הוא שכח שם, אתם זוכרים מה? פחים קטנים, כאילו משהו, מה, כזה קמצן, שהוא בשביל שם כמה פחים קטנים מוכן להסתכן, ללכת בלילה, בחושך, שם לעבור נהר, אולי ידרוך שם איזה מסמר חלוד, מה הוא הולך לשם? בשביל מה הוא חוזר? לקחת פחים קטנים, כאילו איזה שטויות, איזה כלום, נכון? אבל מסבירים בחסידות שהפחים הקטנים הללו זה היו בעצם פח שמן שממנו מורחים שמן המשחה, שממנו מורחים את מלכי ישראל. זה היה פח אחת. ופח שני זה היה פח השמן של חנוכה שהיה חתום בחותמו של כהן גדול שאותו אחר כך מצאו בני ישראל בבית המקדש. תימו כל השמנים אבל שני פחים הללו הם נשארו בתארתם. ועליהם היה מלחמה והיה מאבק בינו ובין שרו של עשיו. ויאבק איש עמו למה? על שני פחים הללו. שהם בעצם הייתה מלחמה. מי ישלוט? זה שני הפחים. זה אור של התורה, אור של חנוכה, אור של ששת, שעובר מששת ימי בראשית ועד המשיח צדקנו, שהוא בסופו של דבר מושכים אותו. זה שני ציונים כאלה, שני ציון של ויהי אור, ועד ביאת המשיח, עד שזה כבר סוף כל ההיסטוריה. זה אלו שתי נקודות, שני פחים. ולכן אנחנו מבינים שכל מה שקורה במסורת ישראל, בתרבות, במצוות, בדרך חיים שלנו, של עם ישראל, זה לא דברים קטנים, זה לא פחים קטנים, זה דברים עצומים. זאת הכוונה של חז"ל שאמרו, היכן ציוונו להדליק נר חנוכה? אומר, אתם אמרתם שיש מצווה כזאת, יופי, אבל למה אתם אומרים שזה מאת השם? זאת המחשבה המודלית, זאת אומרת, מחשבה של תבניות, של מבינים שיש כאן, שזה לא מקרה. משם ציוונו. זה הרעיון. אז הוא אומר פה אותו עיקרון, רק שנייה, כן, אז הוא אומר אותו עיקרון בעצם בכל בכל הדרכים שהם מהווים כמו מנהג ישראל, כן אומרים, מנהג ישראל דינו, שגם המנהגים שלנו, גם המצוות שלנו, כולם נובעים מהמקורות העליונים. כמו שיש אמירה כזאת, שבפורים אנחנו גם עושים סיבובים עם רעשן, גם שם סיבובים, אבל בפורים רעשן מחזיקים מלמטה. ועושים איתו, למה מלמטה? ולמה בחנוכה מלמעלה? כי הנס חנוכה היה משמיים, היה נס גלוי מלמעלה, אז מסובבים אותו ככה, ונס פורים מלמטה, שזה מסובבים אותו, זה בא מאיתנו, אז אנחנו מסובבים אותו ככה. אומר על זה אצלכם, סליחה, אני לא מוצא את זה פה, אבל אני חושב ש... רגע. מקור שבע? כן. לא. לא, לא, יש... אנחנו עכשיו, כן, אני רואה שאני לא הבאתי לכם את המקור הזה, אבל דו לכם שהוא קיים. כן, זה הרעיון שהוא קיים. בחסידות. אז כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, כל הקשרים בין חיים שלנו ובין החיים הכלליים של העולם ובין החוקים הקוסמיים של העולם, הדברים הללו הם זאת מערכה אחת. כמו שהוא אומר, כמו שאנחנו רואים שחג חנוכה מופיע דווקא בימים שבהם חושך ואור, שהחושך פתאום מתחיל להתקצר ואור מתחיל להופיע, אז זה במקרה שזה יצא דווקא בתאריך הזה, דווקא ביום הזה, שכל בעצם רעיון של אור מנצח את חושך מופיע גם מבחינה אסטרונומית, גם מופיע גם בלוח השנה שלנו, כל זה מקרה, ודאי שזה לא מקרה, ודאי שיש לזה איזושהי יסוד, איזושהי אמירה. אותו דבר, אני חושב שזה, ככה זה גם המבנה של מערכת השמש שלנו. אתם יודעים כמה יש כוכבי לכת במערכת השמש? בוא נספור. יש 11? כמה? 9? בוא נספור, אולי אנחנו נלמד. אחד זה נקרא מרקורי, זאת אומרת כוכב החמה, אחר כך ונוס, אחר כך יש כדור הארץ, נכון? אחר כך יש מאדים, נכון? אחר כך, אחרי מאדים יש צדק, אחר כך שבתאי, אחר כך אורניום ונפטון, נכון? נפטון. לא, לא, זה סופי, כן. כן, כבר 10 שנים. כן, זאת אומרת, יש 8 כוכבי לכת, נכון? וזה, כמובן שזה, יכול להיות שזה מקרה, שלא קשור שום דבר לזה שיש 8 נרות חנוכה. וזה ששמש, שזה השמש, הוא באותה מערכת, זה גם יכול להיות מקרה. אבל משום מה, רבי נחמן מקשר כל הדברים הללו לעניין אחת. הוא כאילו כל הזמן מלמד, כל הזמן אומר את הדברים הללו. זאת אומרת, הכל קשור, זה בית המקדש וזה בבחינת הדרדל ובבחינת סיבובים. אני חושב שזה, כמו שאמרתי קודם, זה לא עניין של מקרה או שאפשר להגיד ככה או אפשר להגיד ככה, זה לא עניין. זה עניין השקפת עולם שלך, הסתכלות שלך. כאשר אתה לא מאמין שיש בורא לעולם, כשאתה לא מבין שהכל זה מערכת אחד, אז כל דבר הוא מקרה. אז נכון, אתה, מה שאת, אתה פה ושם רואה את הקשר, אבל בגדול הכל הוא אוסף של מקרה, של מקרים. ואם אתה מבין שזה מציאות היא אחדותית ושורש אחת, מקור אחת, אז אתה כן תוכל לקשר בין גלקסיות, בין גלקסיות, בין חילזון ובין קודקוד אצלך בראש. זה לא חיים מנותקים, זה הכל מערכת אחת. ולכן חז"ל באים ואומרים בפה מלא, אשר קידשנו מצווה וציוונו, ציוונו, אנחנו עכשיו אומרים להדליק נרות חנוכה, זה לא אנחנו אמרנו לכם, זה הקדוש ברוך הוא בערכנו דרך המימד הזה שנקרא חז"ל מדבר עכשיו אלינו. זאת אומרת, כאשר כהן גדול בבית המקדש מדליק נרות, שבעת הנרות של המנורה, זה אותו בעצם מעשה, אותו עיקרון, זאת אומרת, השתקפות של הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא מביא אור לעולם, שמשתקף במציאות הפיזיקלית שלנו, הוא נדלק פה, האור היה, כן, רק כשהוא פוגש את את המציאות, אז הוא פתאום נדלק, הוא פתאום מופיע, וזה אותו עיקרון שאנחנו בבית היום מדליקים נרות חנוכה על עדן החלון או בפתח הבית וכו'. זה אותו דבר. אני חושב שכשמדליקים את הנרות חייבים להיות מודעים לזה. מה אתה בדיוק עושה עכשיו כרגע הזה? זאת המציאות, ולכן אנחנו מברכים בימים ההם בזמן הזה. זה אותו מודל. ולעניות דעתי, זה גם סיבה שרבי נחמן סיפר את הסיפור הזה דווקא בחנוכה. הרי אותו סיפור בדיוק, אותו רעיון, הוא יכול להיות בכל חג. אפשר להגיד אותו גם בפסח וגם בסוכות, אותו דבר. גם שם יש כלים וגם פה כלים וגם עולמות עליונים ואתה פה ואתה שם. כל זה, זה מתאים לכל דבר ביהדות. אבל הוא בחר לספר אותו בחנוכה. למה דווקא בחנוכה? למי יש רעיון? ואותו דבר גם בפסח, יש מאבק בינינו במצרים. מהיוצא דופן. מעניין. ומה אתה רצית להגיד? וגם רעיון יפה, נכון. כן, כן, אני מסכים, זה דברים מעניינים, רעיונות טובים, נכון. אבל יכול להיות שזה גם דבר נוסף, כאילו מה שאתם אמרתם, אני רק אומר דבר נוסף, שהשוני בין חנוכה ובין שאר החגים, זה שזה כיוון מה שאתם אומרים, שזה לכאורה לא חג של התורה. זה משהו שהוא חכמים אמרו ככה לעשות. זאת אומרת שזה דבר שאתה תמיד יכול להגיד, טוב, זה לא קשור. זה מה שכיוון שאתה אמרת. זה לא קשור. לכן הם שואלים, איכן ציוונו? וגמרא דן על זה אחר כך בהרחבה גדולה. והרעיון הוא זה שחנוכה מלמדת אותנו להסתכל על, על מה שהוא אמר שם, אני חיי יום יום, הדברים הקטנים, הפשוטים, הבסיסים, הם שמאירים לנו את החיים, את הכל קשור לאינסוף, הכל בא בסופו של דבר מאותו מקור, מתורה. זה הרעיון. חנוכה שמח.